כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי תמיד איתי. טורטלט מבצק שקדים בריך, קרם וניל ונוגעת, מחית פיסטוק ושטרויזל. חולמת להגיע רחוק בעולם הקונדיטוריה? השפית מירי זורגר מחפשת בדיוק אותך. ההופעה הבאה, תחרות חדשה לגילוי כישרונות בתחום האפייה. להשתתפות, שלחי את פרטייך למייל yael@strudel93fm.co.il או חייגי ל-039-039-039, הקישי 1 ואחר כך 9. ההופעה הבאה, ימי חמישי 11 בבוקר, כאן בכל חי. בשיתוף הקמפוס הקולינרי בירושלים. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. השבוע אנחנו נקרא בבית הכנסת פרשת בהעלותך. משה רבנו אומר לאהרון אחיו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. כלומר, אתה תדליק את המנורה ואז יהיה אור. כשיהיה אור של המנורה, זה לא אור רגיל סתם של פלורסנט, של מנורת לד, של איזה T5, אני יודע מה. אור של המנורה של בית המקדש זה אור שחושף המון 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 דברים נסתרים, שבלי האור של התורה הקדושה, המנורה זה התורה הקדושה, בלי האור של התורה הקדושה לא היינו מבינים אותם, או לא היינו יודעים לפרש אותם בתמונה הנכונה שלהם. אם כן, רבותיי, באמת מסתבר שאם תקראו את הפרשה, את פרשת בעלותך, אז תראו שיש עוד פרשייה ועוד פרשייה ועוד פרשייה ועוד פרשייה. מי אני שאני אחלק ציונים או תעודות או הגדרות, אבל פרשת בעלותך זו פרשה סוערת. אתם תראו מחר בבית הכנסת, אפילו אלה שכן נרדמים לפעמים בקריאת התורה, השבוע הם לא ירדמו. יש קטע שאולי כן, יש להם צ'אנס להירדם שם בנשיאים, ביום השני קורבנו, ביום השלישי קורבנו, ביום הרביעי קורבנו, זה חוזר על עצמו, אבל זה קצר, אז לא מספיקים להירדם. בסך הכל יש המון 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 נושאים שהתורה מאירה אותם. למשל, נושא אחד מאוד מעניין, יש פרשת ויהי בנשוא הארון. פרשת ויהי בנשוא הארון יש לה נון משני הצדדים, נכון? זה כאילו סוגריים. פרשה קצרה של בסך הכל, אחד, שתיים, שני פסוקים, שלושה, סליחה. מה פתאום? שניים. ויהי בנשוא אהרון ואמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו מסניך מפניך, פסוק אחד. ובנוחו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. חכמנו זיכרונם לברכה אומרים ששני הפסוקים האלה הם פרשה בפני עצמה. זו פרשה. זה לא פרשה, אלא זה חומש. ממילא עד היום ידענו שיש לנו חמישה חומשי תורה, יש לנו שבעה. יש בראשית, שמות, ויקרא, אחר כך במדבר מחולק לשלוש, אחד עד ויהי בנשוא, ויהי בנשוא בעצמו עוד חומש, אחר כך עד הסוף, אז היה לנו שלוש ועוד שלוש זה שש, חומש דברים זה עוד חומש. כלומר, חצבה עמודי השבעה, אלה שבעה חומשים, פרשת ויהי בנשוא אהרון זה חומש בפני עצמו, והמקום הטבעי שלו הוא בכלל לא כאן, אלא בפרשת מסעי, שם איפה שכל העם ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, שם צריך גם לספר ויהי בנשוא אהרון. אבל הקדוש ברוך הוא עשה, לקח איזמל ניתוחים, עשה לתורה הקדושה ניתוח, שלף עבר, כל פרשה זה עבר, שלף עבר מפרשת מסעי, ועשה לו השתלה בפרשת בהעלותך. כאן באמצע בעלותך יש פרשת ויהי בנשוא אהרון, ולכן משני הצדדים יש נון הפוכה. נון הפוכה גם בספר תורה, לא רק בחומשים. נון הפוכה זה מה שבעברית המודרנית שלנו סוגריים. בשביל מה צריך כזו נון הפוכה? אז רש"י אומר, כדי להבדיל רשי מביא חזל כזה, כדי להביא, להבדיל בין, בין פורענות לפורענות. יש פורענות אחת, מיד אחר כך מגיעה פורענות שנייה, וכדי שבאמצע אפשר יהיה לתת איזה פסק זמן קצר של התאוששות, הביאו את פרשת ויהי בנשוא אהרון, כדי לא להדביק שני מאורעות רעים זה לזה, מכיוון שבתורה כל פרשה, אם היא מחוברת לפרשה הקודמת, אם היא קשורה, היא על יד, היא מקרינה, שנאמר, סמוכים לעד לעולם, עשויים בישר ואמת. מה שסמוך, שתי פרשיות שהן סמוכות זו לזו, הן נותנות אחת לשנייה כוח. אז אם יש שתי פרשיות שנושאות אופי שלילי, וביניהם אתה לא נותן אפילו רגע אחד לנשום, אז זה יכול לעשות חס ושלום, חס וחלילה, פיצוץ. לכן בין הפרשה, הפורענות הראשונה, לפורענות השנייה, הגיע ויהי בנסוע הארון. אז אם כן רבותיי, יש לנו היום פרשת בעלותך, נכון? יש לנו היום את המנורות של המקדש. קיבלנו קצת משקפיים של תורה. הווה נלמד עם המשקפיים של התורה, מה הן שתי הפרשיות משני הצדדים, מה היה בהם כל כך פורענות, ואיך ויהי בנשוא אהרון פתר את הבעיה, תיקן את הבעיה. תקשיבו טוב. פרשה אחת לפני כן מסופר, ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים. ואהרון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים, וענן השם עליהם יומם ולילה בנוסעם מן המחנה. ממש פרשה פורענות. איזה פורענות? עוד פעם, אני קורא. שני פסוקים לפני כן. ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, ואהרון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה. וענן השם עליהם יומם בנוסעם מן המחנה. וזה חזל אומרים שזה נקרא פורענות. מה הפורענות? צריך אוזן רגישה. נו, ויסעו מהר השם. מה זה הר השם? הר סיני. הייתה תחנה אחת שקראו לה הר סיני, ועכשיו זזים משם, ממשיכים הלאה. זו פורענות. לעזוב את בית המדרש, זו פורענות. רגע, אבל אני עוזב כי השם אמר, אני עוזב כי הענן התרומם. נכון, נכון, אין תלונות עליך שעזבת, אבל תכלס, עזבת. אתה לא בבית המדרש עכשיו. לא בבית המדרש, אתה חשוף, חשוף לבעיות, לצרות, לסיפורים, לקשיים, לכל מיני דברים. מי שזוכר משנה שעברה ולפני שנתיים ולפני שלוש, חיברתי את זה לתינוק הבורח מבית הספר, אבל מכיוון שכבר הזהירו אותי כמה וכמה פעמים שיש בכל חי ציבור מאוד אקדמי ואינטליגנטי, זוכרים דרשות ישנות, אז רבותיי, אינני חוזר עליהן. אז אני לא אגיד עכשיו את מה שאמרתי בשנה שעברה, מה ההבדל, ויסה משה בפיזת הים, וכאן ויסו, הענן התרומם והעם ציית. מה אתה רוצה, שהם לא יצייתו? כן, שהם לא יצייתו. כשמרים הייתה מצורעת, כתוב שהעם חיכו לה שבעה ימים עד שהיא נאספה. גם שם הענן התרומם. ויש הנחיה מפורשת. בעלות הענן ייסעו בני ישראל, וברדת הענן יחנו בני ישראל. ויש אשר יעלה יום, ויש אשר שבוע, ויש אשר חודש, בהעלות השם ייסעו, וברדת הענן יחנו. בקיצור מפורש, ובכל אופן, מרים הייתה מצורת, הייתה מחוץ למחנה, הענן התרומם, התחיל לנסוע, והעם לא זז, לא משאירים את מרים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כן נותן לנו קצת חופש, נכון? אז למה כאן כשנסעו מהר סיני הענן התרומם והם נסעו? זו ביקורת, פורענות. אז זו פורענות אחת. מה הפורענות השנייה? זה בעברית קלה. ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם, וישמע השם, ויחר אפו, ותבער בם אש השם ותאכל בקצה המחנה. אוי ואבוי, היה העם מתעוננים, והיה העם עוזבים את הר סיני, באמצע מכניסים ויהי בנשוא אהרון. רבותיי, אם לא היה ויהי בנשוא אהרון, אז באמת הקטסטרופה הייתה גדולה. אתה עוזב את בית המדרש. לא, אתה לא, אתה לא, אתה לא, אתה חס ושלום, חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום. אלה שעוזבים את בית המדרש, עוזבים את הבית הכנסת, הולכים, לא חשוב, לא חשוב לאיפה הולכים, לבלות, לעבוד, לישון, לנוח, להתעברר, לצימר, לחוץ לארץ, לאיפה שהולכים, לא חשוב. יש בית מדרש אחד, ויש מיליון הצעות מחוץ לבית המדרש. הולך לעשות מבצעים, הולך לעשות פעילויות, הולך לעשות מנוחה, הולך לעשות, לא יודע, לא חשוב. יש בית מדרש ויש מחוץ לבית המדרש. עזבו את בית המדרש, אז אנחנו צריכים להכניס ויהי בנשוא אהרון באמצע כדי באיזשהו אופן לחבר אותנו לבית המדרש. וזו הסיבה שבכל פעם כשפותחים את ארון הקודש אנחנו אומרים ויהי בנשוא אהרון, כדי לזכור שאין לנו שלושה ימים רצוף בלי ספר תורה. ככה זה. כל פעם יש לנו ספר תורה בשבת בשחרית ובמנחה, אחר כך ביום שני, אחר כך ביום חמישי, אחר כך שוב בשבת, אחר כך שוב ביום שני, חוץ מחגים וראשי חודשים באמצע. כלומר, לא עוברים שלושה ימים רצופים בלי ספר תורה. זה ויהי בנשוא אהרון, אנחנו מחוברים לתורה. שלושה ימים זה קצת הרבה. העם יוצא שלושת ימים, אז זה כבר נהיה בעיה, כך כתוב, וייסעו מהר השם דרך שלושת ימים, שלושה ימים יצאו כבר מהר סיני, אוי ואבוי. אז מה קרה בהמשך אחרי שלושה ימים? המתח הרוחני, הרציני שהיה לנו בתוך בית המדרש, קצת התחיל להתפוגג. עדיין לא חס ושלום, חס וחלילה, משהו רע, אבל המשהו הטוב, 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 חזק טוב, כבר מתחיל להיות קצת פחות. ויהי עם כמתלוננים רע, הם התלוננו. וכתוב אחר כך במפורש מה הם התלוננו, והספסוף אשר בקרבו התאבות אהבה, ומתחילים לבכות, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים, והכל היה איזה יופי, ואתה, תקשיבו מה שהם מתלוננים, ואתה נפשנו יבשה, אין כל, אין לנו כלום, כלום, שום דבר, אנחנו במדבר, בלתי אל המן עינינו, יש רק מן, 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 כל הזמן, מן, 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 אבל התורה מספרת, רגע, 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 אל תפקע, אתה לא מקבל חול, אתה לא מקבל אבקה, והמן כזרע גד, כמו גרעינים של כוסברה, כזרע גד הוא, ועינו, הצבע שלו, כעין הבדולח, וואו, שטו העם ולקטו בריחיים, עוגות, והיה טעמו כתם לשד השמן. במקום אחר כתוב, צפיחית בדבש. בקיצור, אני לא מבין, מה קרה לעם שמתלוננו על המן? רבותיי, אמן היה טעים, אמן היה בריא, אמן היה מזין, אמן היה בלי קולסטרול, בלי צבע מאכל, בלי חומר משמר, בלי נטרן, בלי כל המרעין בישין שאנחנו מכירים, לא משמין, לא מרזה, כלום, הכל ממש 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 חיים בגן עדן מאוזן, כל אחד חי בדיוק כמו שהוא צריך, אף אחד לא היה בזמן אמן שמן, אף אחד לא היה בזמן אמן רזה, כולם היו בדיוק לפי ה-BMI, מדויק, נכון, V10, הכי טוב שיכול להיות, אף אחד לא הרגיש רעב, אף אחד לא עשה דיאטה, ברית, טעים, טוב, נוח, מצוין. מה הייתה התלונה על המן? בלתי אל הגד, נפשנו קצה. נפשנו קצה בלחם הקלוקל. מה היה קלוקל במן הנהדר הזה? רבותיי, לפני שנספר לכם מה היה קלוקל, אני אספר לכם כמה שהוא היה נהדר. במן, רבותיי, מי שלא ביקש כלום, לקח צלחת מן, שם בצלחת ואכל, הוא הרגיש צפיחית בדבש. מה זה צפיחית בדבש? או, אני לא יודע. אבל אני אספר לכם, כשהייתי ילד קטן, גרתי בכפר עטה. היה לנו מורה יהודי יקר בשם הרב יהודה פלדמן, זיכרונו לברכה. צדיק! לא ספרתי כמה למדבף צדיקים יש, אבל אני מבטיח, 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 מבטיח שהוא היה אחד מהם. והוא לא היה 37 מהם, אלא אחד מה-36. והוא היה אוסף את כל הילדים בשבת אחר הצהריים בקיץ הארוך, שמשעמם לכל הילדים ולא עושים כלום. היום קוראים לזה מסמידים, לב ל, ל, איך קוראים לזה, אב ובנו, אבות ובנים, כל מיני שמות. שם קראו לזה כיתה אפס. למה כיתה אפס? כי כל הכיתות הגיעו. לא חשוב איזה כיתה, אתה כיתה ו', כיתה ד', כיתה ג', הלכו לסניף. הסניף זה היה בית הכנסת של פאי, כשהוא היה בצריף, מול הברזלים של שטראוס. ושם הוא החם, לא היה מזגנים, לא היה מעבררים, לא היה שום דבר בקיץ. ושם הוא סיפר לנו כל מיני סיפורים יפים על פרשת השבוע. ובפרשת, לא יודע איזה פרשה זה היה, כשהיה התורה מדברת על מן, נורמלי זה היה פרשת בשלח, אבל בשלח זה היה בחורף, כי את האפס היה רק בקיץ, לכן אני לא זוכר בזה פרשה, הוא תיאר את המן, והוא התחיל לתאר איזה טעם טעים היה לו, ואיך זה היה, ומכיוון שהמורה הזה, הצדיק הזה, היה איזה אשכנזי, הונגרי, אני חושב שהיה הונגרי אולי פולני, לא יודע, אולי גליציאני, אני בטוח, 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 שהוא לא ידע מה זה בקלאווה. אז הוא לא ידע איך לתאר בקלאוות של המרוקאים, של העיראקים, של הטריפוליטאים, אבל הוא תיאר איך נראה כאלה חוטים, אפויים, מתוקים, טבולים בדבש, ובתוכו יש בוטנים ואגוזים ושזיפים וצימוקים, והוא תיאר את זה, וזה כל כך יפה וכל כך טעים, וצריך לקחת את זה עם הפית כדי שלא ייזל הרבה דבש על האצבעות. הוא תיאר את זה ממש בצבעים חיים כמו שהוא ידע לעשות הכל, והוא ידע לאהב את התורה על הילדים. בקיצור, ויהי היום, אני כבר ילד בן 14, הגעתי פעם אחת לעיר העתיקה, וגם אני אשכנזי, שבאתי מבית אשכנזי, בבית שלנו לא ראינו בקלאווה. ואני כבר נער בן 14, הגעתי פעם לעיר העתיקה, אחרי מלחמת ששת הימים, יש כותל, הולכים לראות את הכותל, עוברים דרך העיר העתיקה, דרך הערבים, ושם היו כאלה פיילות ענקיות מפח, בקוטר של מטר, מלאים מלאים כל מיני עוגות ועוגיות, כאלה טבולים בסוכר, אני לא יודע במה. ואני מסתכל, ופתאום נתעורר לי זיכרון ילדות ישן. אמרתי, איי, זה מן. ככה הרב פלדמן תיאר לנו את המן. אז שאלתי את אלה שמסביבי, איך קוראים לאוכל הזה? אז הם אמרו לי שזה בקלאווה. אחר כך גיליתי שיש בקלאווה לא רק אצל הערבים ולא רק בלי הכשר, לא חשוב. זה לא כל כך מומלץ לאנשים שיש להם קצת סוכר או קצת רוצים לשמור על דיאטה או קצת זה, אבל פעם לכבוד שבת קודש תקנה זה בקלאווה מקצועית. אל תחפש אותה בקונדיטוריה כל כך, כי הם מחפשים שזה יצא להם כמה שיותר בזול, אבל אם תלך לאיזו משפחה שיש להם סבתא מרוקאית זקנה, היא לא מחפשת שזה יצא להם כמה יותר בזול, היא מחפשת שיצא להם כמה יותר טעים. זהו, זה ההבדל, יחי ההבדל הקטן, ואז אתה תדע על מה אני דמיינתי, מה זה נקרא מן. בכל אופן, זה כשלא מבקשים כלום. לא רוצים שום דבר במן, מה שאתה לוקח זה טוב, אז זה צפיחית בדבש, לשד השמן. אבל אם מבקשים, וואו, מה שאפשר לבקש. יש אחד שמבקש שהמן יהיה שתי פרוסות קטן, לחם שחור, קמח מלא, שעור. זהו. זה מה שאני אוהב, זה בריא, זה מה שאני רוצה. ויש אחד שרוצה דווקא שזה יהיה פיטה. לא טריה, של פעם. אבל, ומפה מתחילה החגיגה הקולינרית. מפה מתחיל כבר משהו, מסעדה למופת. יש רבותיי מנה, אני לא יודע מה זה, בצרפת, באמריקה, אני לא יודע מה, יש מנה, מנה אישית לבן אדם אחד ב-$1,000. מה נותנים במנה הזו? לא זהב. יש גם מנה רק ב-$700, יש מנה יותר מתונה, ב-2,000 שקל, ב-500 דולר, משהו זול יחסית. יש גם במנה ב-7 שקל, אל תחשבו שנהיים רעבים מזה, מה אתה חושב, הולכים לאיזה מחנות פלאפל ואוכלים ב-11 שקל או ב-8 שקל, מנה פלאפל יוצאים רעבים? לא חשוב. איזו מנה שאתה רצית יכולת לקבל מהמן? את המנה של ה-$1,000 היא דג, בשר, לא יודע, לא יודע, כל כך הרבה דברים, כן טעימים, יותר טעימים, הכי טעימים, ואתה יכול לעשות מהמן רבע כזה, רבע כזה, רבע כזה. מה שאתה רוצה אתה יכול לעשות מהמן. טעים, בריא, מזין, משהו, משהו, משהו. אם כן, השאלה הקשה שלי היא, מה זה ויענך, וירעיבך, ויאכילך את המן, אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך. זה פסוק בחומש דברים. ויענך, הקדוש ברוך הוא עינה אותנו, וירעיבך, ויאכילך את המן. זאת אומרת, היה איזשהו, המן לובה באיזשהו עינוי. ואם אנחנו נבין מה העינוי הזה, אנחנו כאן נוכל להבין גם כן מה הפירוש נפשנו קצה בלחם הקלוקל. מה נמאס להם? אם המן הוא טעים, והוא בריא, והוא מזין, והוא יפה, ואפשר לתגן אותו, ולאפות אותו, ולבשל אותו, ולדחוב ולסחוט אותו, לא יודע מה, להציס אותו, ולכבוש אותו, מה שאתם רוצים. אז מה יכול להיות נפשנו קצה בלחם הקלוקל? כדי שנבין מה קץ נפשנו בלחם הקלוקל, רבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור שלא היה. אין כזה דבר לא היה. אם בעם ישראל, במדבר, היו 6 מיליון אנשים, אולי 10 מיליון, והם היו 40 שנה במדבר, כל סיפור שתמציא, אתה תראה שאם הוא לא היה בדיוק ככה, הוא היה בערך ככה. אם הסיפור שאני מספר לכם, לאיש הזה, לא קראו יוסף, אז קראו לו ראובן, ואם לא ראובן, אז חנוך, ואם לא חנוך, אז שמואל. אבל הסיפור היה סיטואציה דומה, משהו דומה, ואני רוצה ברשותכם לספר לכם סיפור אחד קצת אקטואלי. הסיפור עצמו הוא של פעם, אבל המסקנות הן תהיינה לי ולך ולנו לכולנו, ואז אנחנו נוכל להבין למה בני ישראל לא אהבו את המן. הרי אם אין מן, אז לא נשכח, אז החיים הם לא פיקניק. זה לא שאני אומר, אתה יודע מה, לא מן, תן לי כרטיס יום יום למסעדת יוקרה, לא יודע איפה כאן, בבני ברק בירושלים. לא, אם אין מן, אתה תעבוד מ-5 בבוקר עד 10 בלילה בשביל תלוש מזכורת. ואם זה תלך למכולת, תקנות אוכל, ויגידו לך שמה כבר, אין לך, אתה כבר חייב 3 חודשים לא שילמת, ייתנו לו רק לחם יבש במתנה בחינם, ומיונז, אתה צריך לשלם. ואם זה יתקלקל, תקנה חדש, תזרוק לפח. בקיצור, הרי רבותיי, אנחנו יודעים טוב מאוד כמה אנחנו רואים את העיניים מאחור הניתת שאנחנו מקבלים קצת אוכל טוב, בריא, נורמלי, מינימום. והנה כאן יש להם אספקה סדירה יום 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 כמה שהם רוצים, פי 10 ממה שצריך באמת, והם אומרים נפשנו קצה בלחם הקלוקל. אז מה אתה רוצה? לעבוד כמו חמור והמעביד יכסח אותך והמעביד לא יתייחס אליך והמעביד לא יתחשב בך, הכל כדי שבסוף החודש יהיה לך איזה 4,000-5,000 שקל שמתוך זה 50% למשכנתה ו-30% לפה ולילדים ולאוכל לא נשאר כלום, תצטרך ללכת לאכול לא יודע מה, בכל מיני חלוקות שמחלקים שם ירקות רכובים מסריחים בחינם בחצי מחיר, להביא הבית עסקיות, זה יותר טוב? מה נפשנו קצה בלחם הקלוקל? מה היה רע בלחם הקלוקל? תגידו לי, איפה מה רע? אני רוצה להבין. אתה רוצה להבין? תשמעו קטע קטן של מוזיקה, ואחר כך ננסה להבין ביחד. אני אמרתי לכם שאני רוצה לספר לכם סיפור, שהיה או שלא היה, או שכדוגמתו יכול היה להיות בהחלט. מיודענו יוסף, ככה הוא החבר שלי, אותו אני אוהב להזכיר תמיד. יוסף היה איש צדיק, סליחה, שכחתי לספר לכם פרט אחד מאוד מאוד חשוב, שכתוב בפרשת השבוע. והעם כזרע גד לבן ונוקן הבדולח, שעתו העם ולקטו. מה זה שעתו? הלכו רחוק. אני אשתה בים. צריך לזכור, אם אתם מחר תשמעו בתורה והבעל קויר יגיד שתו העם, אז תתקנו. יש לפעמים שאין הבדל גדול איך קוראים, אבל כאן יש הבדל נורא גדול בין מלעיל לבין מלרע. שתו זה נקרא היו שותים, ושעתו זה כמו אני אשתה בים. אז זה צריך לקרוא את זה במילאל. יש מילה שאם אתה קורא במילאל במקום במילרה, זה לא נורא כי זו אותה משמעות. ברוך, אתו, השם, אלוהיכנו, מלך, אוילום, שעקויל, ניאו, בדבורוי. או ברוך, אתו, השם, אלוהיכנו, מלך, אוילום, שעקויל, ניאו, בדבורוי. אמרתי את כל הברכה פעם במילאל, פעם במילרה, וזו אותה משמעות. אבל לפעמים יש הבדל מאוד גדול בין מילאל למילרה. אני אוהב תמיד להגיד את הדוגמה. הילדה רצה ללמוד, והילד רצה ללמוד. שתי המילים, רצה ורצה, זה פתח, קמץ קמץ, רצה, הילדה רצה מלשון לרוץ, והילד רצה מלשון רצון. זה שתי מילים לגמרי אחרות, אבל אומרים אותם אותו דבר, ואפילו מנקדים אותם אותו דבר. הילד רצה ללמוד, והילדה רצה ללמוד, אז אם כאן שעתו עם, אז חזל אומרים שפעם כתוב שהמן ירד להם ליד הדלת, פעם כתוב שירד קצת רחוק, פעם שעתו, הלכו מרחקים. מה זה? לצדיקים ירד מן ליד הדלת. לבינונים ירד מן, שם מאחורי השורה של הבניינים באותו בלוק. ולרשעים, לפי גודל הרשעה, לאחד ירד מן יותר רחוק, יותר רחוק, יותר רחוק, יותר רחוק. זה אם כן רמותיי המפתח להבין את ה... סוגיה. עוד יותר, היו כאלה שהאמן ירד להם בגובה אמה, אמה זה גובה מטר. למה? כדי שהם אפילו לא יצטרכו להתכופף. כמו שיש להם חברה שמכינה לפי הזמנה לכל בוקר תולה על הידית של הדלת מבחוץ, לחמניה טריה ושקית שוקו. במקומות שגרים הרבה דירות סטודיו, קוראים לזה, הרבה רווקים, סטודנטים, זה מאוד פופולרי שאנשים קמים בבוקר ב6:30 לעבודה, אז הם רק פותחים את הדלת ותלויה לידית של הדלת מבחוץ, לחמניה טריה וסקית שוקו, זה חברה שעושה את זה וזה, כנראה שמתפרנסים מזה. ככה היה להם אמן. כלומר, אתה פותח את הדלת, ומאחורי הדלת, בגובה מטר, אפילו לא צריך להתכופף, מחכה לך מנת אמן. עכשיו, אחרי ההקדמה הזו, נחזור ליוסף. יוסף, 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 יוסף היה צדיק. מה זה צדיק, רבותיי? כל יום, כל יום, קם ב3:30 בלילה. אמר את כל ספר התהילים. הלך למקווה. התארגן. הסתדר. עד שהוא הולך להתפלל ותיקין. הוא היה אומר כל יום שיעור בדף היומי. שלא יעלה על לבכם לחשוב שרק אני ואתה וכמה שכנים חשבו שהוא צדיק, בגלל שבאמת היה לו כל מיני ככה דברים נסתרים. לא, הוא באמת 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 היה צדיק. מכבד את הבריות, מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות, איש נחמד, איש עדיב, משתדל, רוצה. מה ההוכחה שהוא באמת 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 היה צדיק? ירד לו מן ליד הדלת, והרי את הקדוש ברוך הוא אי אפשר לשקר, אי אפשר לעבוד עליו, שנאמר, האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. השם רואה מה שאתה בתוכו, בתוכו של הבתוכו של הבתוכו, כן? בוחן כליות ולב. ואם הקדוש ברוך הוא נותן ליוסף כל בוקר מן ליד הדלת, סימן שמגיע לו, אין אפס. ויהי היום יוסף עושה בר מצווה לבן הבכור. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. יוסף הוא איש עובד השם אמיתי. הוא ידע שביום הבר מצווה יהיו הרבה הפרעות והרבה קשיים. צריך ללכת אל הסבתא ולהזמין את זה ופרחים וזה. ולפעמים יש בלגנים ולחץ. כבר בערב ראש השנה, הבר מצווה הייתה כמו עכשיו, בסיוון. כבר בערב ראש השנה, כשהוא עשה לעצמו לוח שנה כל יום, כמה גמרא, כמה חומש, כמה חוק לישראל, כמה הלכה, כמה מוסר הוא ילמד כל יום, הוא רשם לעצמו את התוכנית עבודה ליום הבר מצווה. כי הוא ידע שביום הבר מצווה היו לו כל מיני מוירי היתר, אבל בערב ראש השנה חיים יותר רצינים, אז הוא עשה דף ביום הבר מצווה, אחרי ותיקין שיעור דף היומי, אחרי דף היומי חוק לישראל, אחרי זה, עד 11 בבוקר אני יושב בבית המדרש. ב-11 אני בא הביתה, שותה כוס קפה, שואלת זוגתי הצעירה, היפה, היקרה, מה לעזור לך? עד 2, מ-2 עד 5 אני חוזר לבית המדרש, ב-5:30 אני בא הביתה, מתקלח, מתארגן, ב-6:30 אני באולם, לצילומים, לתמונות, אני איתי בנוטרלי עד 10 בלילה, ב-10 אני רוצה לחזור לעיסוקיי בתורה. בקיצור, תוכנית מסודרת, מסודרת, מסודרת. וביום הבר מצווה הוא באמת עמד בכל המטלות שלו. ואיזו הרגשה טובה זה נתן לו. זה היה קשה, באמת קשה. גם לעמוד בלחצים, גם לעמוד בקשיים, גם פה, וגם פתאום מגיע איזה דוד הזקנה, וגם הצלם רוצה שיבוא לפני כן, וגם וגם וגם, וואו, ופרחים נפלו, וגרטל חדש, וצריך את זה, והילד של החליפה של הבר מצווה הצרה עליו. מה אני אגיד לכם? יוסף גיבור חיל, עמד בכל המשימה הזאת. 10 בלילה הוא חזר ללימודים שלו, עד 12, ב-12 הוא הולך שם לארגן את כל הבנות דודות שגומרות להצטלם, טק, 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 טק. צריך לעזור לילד עכשיו הביתה, להביא את הדברים, הוא קיבל מתנות, מכיוון שיוסף שייך לחוג של הבני תורה, תלמידי חכמים יראה שמיים. אז רוב המתנות שם לא היה מעטפות עם כסף, אלא רוב המתנות היה ספרי קודש. כל אחד ואחד מהמחברים של ספרי הקודש הגיע בכבודו ועצמו לבר מצווה, ונתן את הספר שלו עם הקדשה בכתב ידו. זה חשוב, מחבר נותן ספר עם הקדשה בכתב ידו, יש לזה חשיבס, וככה מאחורי הבמה איפה שהילד של הבר מצווה ישב, הייתה הרמה די גבוהה של ספרים, עטופים, כל מיני ספרי קודש, היורס על הקצויס ופירושים על פרשת השבוע ואין יעקב המבואר ושיעורים באגדות חזל. מה אני אגיד לכם מה ששם היה עד בלידי? וואו וואו וואו, איך לוקחים עכשיו את כל הספרים האלה הביתה? ליוסף יש גיס אחד שהוא עובד בהובלות, יש לו טנדר גדול כזה, דאבל קבינה גדול, יאללה, כל הנערים והנערות, הבני דודות והנכדים, כולם מתגייסים למבצע, כל אחד לוקח הרמה, והכל בבית, באוטו של הגיס. ככה חוזרים הביתה, מפרקים את הכל בבית, יש עכשיו הרמה גדולה של ספרים בסלון, באמצע הסלון. והיום יום חמישי, מחר שבת, היום יום שישי, אבל אצל הבר מצווה זה היה יום חמישי. יום חמישי, מחר שבת. אמצע, ויש הרבה ילדים בבית, באמצע סלון ספרים. לא בבא, לא בבא חשבון. לא יכול להיות. איפה נכניס אותם? יוסף היה אוהד ספרים מושבע. כל שנה ושנה, בשבוע הספר העברי הוא חסך חצי שנה לפני כן, כדי לקנות ספרים ב-3,000-4,000 שקל, חוץ מבאמצע השנה, חוץ מה שאנשים נתנו לו, חוץ מה שהוא הצליח לקרר לקחת מכל מיני ארגונים ועסקים וגמחים ופה ושם. בקיצור, היה לו, כל הסלון היה ארון ספרים מהרצפה עד התקרה, מקיר לקיר, בלי בר, בלי ויטרינה, בלי כלום, 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 היה ספרים, ספרים, ספרים. ואתם יודעים מה קרה אם היו תופסים 2-3 ספרים ומוציאים החוצה מהמדף, אתם יודעים מה ראו מאחורנית? אתם לא יודעים מה ראו מאחורנית. ראו עוד שורה של ספרים. כל ארון הספרים היה אצלו בשורה כפולה, אולי היה מאחורנית שורה שלישית, גם כן זה לא ראיתי, אני לא יודע. בכל אופן, ספרים, 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 מהרצפה עד התקרה, צפוף, 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 דחוס, 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 דחוס. פתאום נפל עליו כרם ביום בהיר, עוד ערימה גדולה, טנדר מלא ספרים. כשהילד יתחתן, בעזרת השם הוא ייקח את זה איתו. אבל לבינתיים, מה עושים עם זה? מנסה לחשוב. אז ככה, במדע, במטבח יש מדף אחד של ספרי בישול של אשתו. זה מקום ראשון, שם היה חושב ימוד הקצויס, השב שמייצה, הספרים היסודיים בלימוד, הריטב והרשבו, חידושי הגרנט, בקיצור יש מספיק. אבל זה לא מספיק, זה כלום מדף אחד, אני כאן צריך 6, 7, 10 מדפים. חושב, חושב, חושב. בין הארון לבין הקיר היה פינה קטנטנה אחת ששם היה עציץ. עציץ אחד קטן שהאישה, הגברת יוסף, מאוד מאוד אהבה את העציץ הזה. כל בוקר הייתה שרה להציץ שירים, מנגבת את האבק מהעלים, מורחת עליהם שמן שהם יהיו מבריקים. כל עלה שהתייבש, גברת יוסף הורידה אותו בעוגמת נפש, בצער, מת לה עלה אחד שהיא כל כך אהבה. כל עלה חדש שצץ, עשה לה חם בלב, שמחה בלב. בקיצור, הציץ שגברת יוסף מאוד מאוד אהבה אותו, ואדון יוסף מסתכל עכשיו על כל הערימה של הספרים, מסתכל על העציץ וחושב שהוא מצא פתרון. העציץ הזה זה באמת סתם עביד זורה, אוי למה זה, האבולים, שטוסים והאבולים, תפוי, שייקץ, שוקץ, שקצנו, תפוי, תפו, תפו, לא צריך אותו. אבל האישה אוהב אותו, בסדר, עד היום לבריאות, פינינו למקום. אבל עכשיו, באמת, 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 אפשר לדחוף חצי מהרמה הזו שם, בקטע הזה, מהקיר עד הרצפה, מהקיר עד הארון, מהרצפה עד התקרה. זה קטע רחב של איזה 30-35 סנטימטר. נשים שם 6 מדפים. 6 מדפים כפול 30 זה 2 מטר מדפים. 2 מטר מדפים, שתי שורות, זה כבר 4 מטר של ספרים. 4 מטר של ספרים, זה פחות או יותר כמעט הכל מה שיש כאן. הפתרון הזה נראה לו הפתרון הכי אידיאלי שיכול להיות. אבל יוסף, כמו שאנחנו כבר יודעים, איש עדין, אציל, לא תופס את העציץ ומשליך אותו בזעם לפוצץ אותו בחוץ מצריך את השטויות האלה, אלא למרות שהוא באמת, באמת, באמת חושב שזה שטויות, 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 הוא פנה אל זוגתו ככה, בהכנעה. והוא אמר, רבצן יקרה, את רואה את הארון הזה? את כל הערימה של הספרים? את רואה שכאן מהרצפה עד התקרה אין מקום לכלום? נו, שואלת הרבנית, נו מה לעשות? ואז הוא מלחסן מבט לכיוון העציץ, מלחסן מבט אליה, עוד פעם אל העציץ, ועוד פעם אליה. האישה הבינה. אישה חכמה של איש חכם, לא צריכה לדבר. היא קצת נפגעה. יוסף, אתה יודע כמה אני אוהבת את העציץ. זהו. נגמרה השיחה. יוסף ויתר. לא נגע לרעה בעציץ. איפה הוא הכניס בסוף את הספרים, רבותיי? באמת שאני לא יודע. אולי בחדר מדרגות, אולי אצל השכנים, אולי אצל הסבא, אולי בגניזה, אולי על הגג. אולי לא יודע, הסתדר. קם למחרת בבוקר עם כזו בת צחוק על פניו, עם כזו שמחה גדולה, עם כזה אושר. כתוב יש פסוק שאומר, תולה ארץ על בלימה. מה זה תולה ארץ על בלימה? העולם תלוי בזכות מי שבולם את פיו בשעת מריבה. אני אתמול הייתי באמת צדיק. הייתי צריך להגיד לאשתי שאת עם העציצים שלך, עם אמא שלך, ביחד, לא שווים אפילו ספר אחד מכל הערמה הזאת. לא אמרתי כלום. רמזתי בעדינות ובאצילות. האישה, גם היא לא התרגזה, לא כלום. הכל נגמר בשקט ובשלווה. איזה צדיק. איך הייתי מבליג? לא נשכח גם שיוסף, מכיוון שהיה צדיק, אז אנשים היו באים אליו עם סיפורים של שלום בית, של בעיות, של בלגנים. אז הוא הכיר, הוא לא היה ילד קטן כזה שיושב כמו בחור צעיר בישיבה קטנה, שיושב רק בישיבה ולא יודע מה זה שלום בית, ולא יודע איך בעל מקסח את אשתו, ואיך האישה מקסחת את בעלה, ואיך שני מקסחים זה את זה. אבל הוא יודע, הוא יודע, הוא יודע, הוא יודע, את הכל. יוסף מכיר, וכאן הוא ראה את עצמו מלאך השם צבקות. באמת, באמת מלאך. ואז ככה כהרגלו עוד עם הנעלי בית, בשקט, 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 הוא פותח את הדלת שאף אחד מבני הבית לא יתעורר בשלוש וחצי בלילה, פותח את הדלת, לקחת את המן, להכניס פנימה, להתחיל להתארגן. אין מן. למה אין מן? מה, היום שבת? לא, היום יום שישי, אתמול היה יום חמישי. למה לא יורד מן? מה קרה? עוד מדי מוקדם, המן יורד ב-12 בלילה, כבר אחרי 12 בלילה. שכחתי אתמול מהיריב? לא, לא, אני הייתי אפילו החזן. שיעור דף היומי היה בסדר. הבר מצווה הייתה בסדר. וככה יוסף עם דלת חצי פתוחה, חצי סגורה, מחפש את המן, מגרד לעצמו בראש, ומנסה לעשות לעצמו איזה יום כיפור קוטן. מה קרה? מה לא היה בסדר? מה לא היה בסדר? למה לא ירד מן? מה לא היה בסדר? חושב, חושב, חושב. בינתיים, האישה מירקתי הבית התעוררה, הרגישה שדלת פתוחה, יוסף יושב וחושב וחושב וחושב, וכמו שדיברנו כבר מקודם, אישה חכמה לא צריכה הסברים, היא קולטת מיד את הפוזה, ואז היא ככה מירקתי הבית שואלת, יוסף, אולי לא יורד מן בגלל הספרים של אתמול, שדחפת את האף שלך בעציץ שלי? טוב, האישה התהפכה לצד השני, לא מתכוונת לריב, חס ושלום, לא לדרדר מריבה. היא שאלה בתום לב, בכנות, רצתה לעזור לבעלה לחשוב. אבל זה דקר אותו בלב. מה? בגלל הסיפור של העציץ של אתמול, מגיעות לי שתי מנות של מן. הרי אני ויתרתי אתמול. גם אני חושב שזה שטויות, וגם ויתרתי. שתקתי. והיא עוד חושבת שבגלל זה לא מגיע לי מן. זו הסיבה האחרונה שיכולה להיות. מנסה לחשוב, מנסה לחשוב, לא הגיע לשום מסקנה, לא יודע, לא יכול להיות. טוב, חוזר מתפילת שחרית בשבע וחצי בבוקר, אוסף את כל הילדים, אומר, רבותיי, ילדים יקרים, אתמול בבר מצווה אכלנו מספיק, נכון? אז היום אין ארוחת בוקר. אין, לא יודע, לא ירד לי מן, כואב הלב, אני לא יודע למה לא ירד מן. אני מתבייש ללכת רחוק, 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 איפה שכל העבריינים. יגידו לי שגם אני עבריין, שאני סתם עושה הצגה כאילו... לא נעים לי, בפרט אתמול בלילה פרצו כאן איזה בנק, אני עכשיו הולך לקחת מן עם הפושעים, יחשבו בטח שאני שותף. לא, לא. בוא נעשה יום אחד של צום. ויענך, וירעיבך, ויאכילך את המן. עושה יום צום שלא מן המניין. הילדים אוהבים את אבא, מוכנים לשתף פעולה, עושים יום אחד רמדאן. צום. אם זה יום צום, אז כבר יוסף מתפלל, מה זה מתפלל? רץ לבבא סאלי, לרבי שמעון בר יוחאי, לקבר של הארי הקדוש ושל רבי עקיבא ושל רבי מאיר בעל הנס, ועושה תיקונים וסגולות וישועות ובכותל, מהבוקר עד הערב יום תפילה וצום ותענית ובחיות, ועכשיו הוא מרגיש את עצמו ממש ממש כמו במוצאי יום כיפור, אולי אפילו עוד יותר טוב. איזה צדיק, איזה נקי. איזה עבודת השם טובה הוא עשה היום, גם יום צום, וככה רעב הוא הולך לישון. למחרת בבוקר הוא מתעורר, הוא יודע עכשיו ירדו לו 10 מנות של מן, איזה בומבה של צדיק. פותח את הדלת לאט 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 בשקט. אין מן. מה זה? מה קרה? מנסה לחשוב, מה לא היה בסדר? הוא מיד סוגר את הדלת, שאשתו לא תרגיש, כי אשתו תגיד לו יוסף. זה בגלל העציץ. והוא יודע שזה לא בגלל העציץ. לא יכול להיות, לא יכול להיות, לא יכול להיות, חבל על הזמן, לא יכול להיות. מה הוא יעשה? יומיים לתת לכל המשפחה לצום, זה לא כל כך נעים. אז הוא הולך לבזות את עצמו, להשפיל את עצמו, לוקח את הסל, שם על הכתף, והולך רחוק, 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 מחוץ לעיר, ביחד עם כל העבריינים, הפושעים, האינש דלו מעלה, משם הוא לוקח את המנה המן של ההפקר, שמשם יכולים כולם לקחת, וחוזר הביתה, והוא אומר לעצמו עכשיו, לב נשבר ונדקה, אלוקים לא תבזה, רוח נשברה, זבחי אלוקים, רוח נשברה. היום אני גם שברתי, לא עשיתי שום דבר רע. ואף על פי כן, השפלתי את עצמי. כזו השפלה אחרי כזו השפלה, בטח, 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 מגיע לי פרוטקציה מן השמיים, יגיע לי 3,000 מנות של מן. איזה השפלה, מי שמשפיל את עצמו, הוא מקבל המון ישועות. הביא מן מהרחוב הרחוק, חוזר הביתה עצוב, מדוכדך, לב נשבר ונדקה, ככה כל היום. למחרת פותח את הדלת, בטוח שעכשיו ירד הרבה מן. גם יום אחד הוא צם, גם למחרת הוא התבזה. ולא ירד מן, גם ביום השלישי לא יורד. ככה 3-4 ימים הוא מבוזה ושבור ורצוץ ומסרח את רגליו לעבר המקום של העבריינים, לקחת משם המן. ואחרי 4 ימים האישה החכמה, היא חכמה, כבר דיברנו על זה, אומרת לו, היא רואה שיוסף כל כך עצוב, כל כך מדוכדך. היא אומרת לו, תראה יוסף, אני לא המשגיח שלך, ואני לא הרבנית שלך, אבל אני גם רואה את הצער שלך, ורואה את כל ההולך יילך, את כל מה שמסביב. אולי, אם חוץ מזה הכל בסדר, תפילות, אוכל, הכל בסדר, בסדר, אז אולי באמת לא יורד מן בגלל העציץ, מה שאתה באמת נכנסת לשטח לא שלך. יוסף התרגז לשמוע את זה. די, גברת. לא, לא ניכנס שם לוויכוח, אבל זה לא, זה לא, זה לא העציץ. ככה שבוע, שבועיים יוסף עצוב, ואחרי שבועיים האישה מנסה להגיד איזה מילה, בכל אופן, היא מרחמת עליו, היא אוהבת אותו. אז יוסף החליט לקדם את פני הרעה, והוא ניגש אליה, והוא אומר לה, זוגתי היקרה, אני מבקש ממך סליחה על מה שהיה עם העציץ. אני מבקש סליחה. וואו, עכשיו יוסף הרגיש את עצמו בשמיים. איזה צדיק. גם לא עשה עבירה וגם ביקש סליחה. גם מה זה? לעולם על ילבין אדם פני חברו ברבים, ואיזה צדקות ואיזה ישועות מגיעים למי שמשפיל את עצמו. ביקשתי סליחה על עבירה שלא עשיתי. איזה צדיק, וואו. מחר מגיע לי 40,000 מנות מן. פתח את הדלת למחרת, ואין מן, אין מן, אין מן, מה קרה פה? ואז הוא חושב בלב, אתה רואה יוסף? אומר לעצמו, האישה חשבה שזה בגלל העציץ. הנה, ביקשתי סליחה, ולא יורד מן. סימן שזה לא בגלל העציץ. אני לא אתווכח איתה, אני אפילו לא אגיד לה את זה, היא תראה לבד, היא תבין לבד שאני הולך יום יום רחוק, היא תבין שזה לא בגלל העציץ. ככה עוד שבוע כבר רבותיי חודש עבר מהבר מצווה. עוד שבוע יוסף הולך רחוק, רחוק, רחוק להביא מן כל יום, והוא שבור ורצוץ. ריבונו של עולם, מה עוד אני יכול לעשות? כבר הוסיף עוד תפילות ועוד צומות, ועוד אי רצונים, ועוד הנהגות, ועוד הנהגות, ועוד קמיות, ועוד סגולות, ועוד קברי צדיקים. מה הוא לא הוסיף הכל מכל הצדדים? ממש כמו... ולא יורד מן. אחרי איזה שבועיים, שהאישה רואה אותו עצוב, אז היא פונה אליו באמת בכנות. היא אומרת לו, יוסף, יש לי שאלה אליך קשה, אל תתרגז, אני באמת באמת רוצה להבין. אני רואה את הבלגן שלך, רואה את הקשיים שלך, אבל תגיד לי, אתה זוכר שפעם אחת אתה ביקשת ממני סליחה על מה שדחפת את האף לעציצים שזה לא שלך? אתה זוכר שביקשת? כן, בטח שאני זוכר. תגיד לי, אתה באמת, 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 באמת הצטערת על מה שעשית וביקשת סליחה כי אתה רוצה באמת יותר לא לחזור על כאלה טעויות? או שסתם אמרת ככה בדיל ויעבור בשביל שיהיה בסדר? יוסף שמע את השאלה הזאת מהאישה, אז הוא בא אל משה רבנו עם צלחת המן, ואומר לו, משה רבנו, תיקח בחזרה את המן, תן לנו לעבוד קשה מהבוקר עד הערב, אבל שהקונטרול, כמה אני וכמה חושבים עליי וכמה אני רוצה שיחשיבו עליי, שהקונטרול יהיה בידיים שלי. זה נקרא ויענך, וירעיבך, ויאכילך את המן. רבותיי, למן הייתה תכונה שאנחנו היינו בעברית שלנו אומרים, קוראים לה מד דת, או בשפה יותר מקצועית, פרומומטר. פרומומטר. מד דת. כל אחד ואחד מאיתנו בזמן המן היה הולך לשיקופית, בקופת חולים, עומדים כזה כמו מכונה שמצלמת צילום חזה למי שיש חס ושלום, לא עלינו איזה דלקת ריאות או משהו, ורואים את הלב, ויש למעלה מאזנים כאלה, כמה הלב אוהב את השם, כמה הלב מתפלל, כמה, הכל, 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 צילום אמיתי, אמיתי, אמיתי לעיני כל. זה היה המן. כשהכל אחד ואחד ירד לו מן לפי הרמה הרוחנית שלו, ואם הוא עשה איזשהו זיוף קטן שהוא לא מוכן להודות שהוא טעה. קורה לפעמים, טעיתי, מצטער, איבדתי את הארנק, שמתי אותו במקום, על, 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 על מדף, מקום ציבורי, ואחר כך הלכתי לעשות שם לשירותים וחזרתי ואין ארנק. אז בטח שאני מודה שאני טמבל. בטח, אתה רואה, שמת את הארנק, הלכת לשירותים, חזרת, מה פתאום שארנק יעמוד שם? מה, אין אנשים שעוברים ורואים ארנק יתום ורוצים לאמץ אותו? מתוך רחמנות. בקיצור, רבותיי, יוסף, או כל מיני יוספים למיניהם, מאוד 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 אוהבים את השם. מאוד מאוד אוהבים את המצוות, מאוד מאוד אוהבים הכל, אבל לכל אחד ואחד מאיתנו יש גם פינה קטנה בלב לאהוב את עצמנו, לאהוב את האשליות שלנו, לאהוב את מה שאנחנו חושבים, רוצים, יודעים, יש לנו דעות קדומות, תיאוריות, ואני לא אוהב שמנפצים לי תיאוריות, אני אנפץ אותם לבד בקצב שלי, מתי שאני ארצה, מתי שיתחשק לי. במן זה לא היה ככה, במן הקדוש ברוך הוא החזיק אותנו קצר, לא הייתי אומר יותר מדי קצר, אבל קצר יפה, קצר טוב, קצר חזק. אז מישהו באמת 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 צדיק אוהב את זה, אבל מי שגם באמת באמת צדיק, רק מה? טיפ טיפה יש לו קצת נגיעות וקצת רצון, נגיעות אישיות וקצת רצונות וקצת מאוויים וקצת הרגלים וקצת פינוקים וקצת 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 וקצת, אז הוא לא אוהב שכולם יראו את זה וכולם יחשבו את זה וכולם ידעו את זה. אז מה הוא עושה? הוא נותן למשה רבנו את הצלחת בחזרה, ואומר, משה רבנו, אני מוכן לעבוד כל יום, מהבוקר עד הערב, כמו חמור, ובעל הבית לא יאהב אותי, ולא יעריך אותי, ולא יקבל את העבודה שלי, ולא כלום. אבל הקונטרול, כמה רעש וצלצולים אני אעשה סביב עצמי, את הקונטרול הזה, כבוד משה רבנו, אני רוצה להשאיר בידיים שלי. אופה. זה אם כן, רבותיי, מה שנפשם קצה בלחם הקלוקל. זה לא נכון, זה כן נכון, הלוואי שאנחנו נחזור לימי קדם, שבאמת באמת נהיה מחוברים מאוד מאוד אל הקדוש ברוך הוא, אבל לפחות עכשיו גילינו, לא הייתי אומר שהדרך ארוכה, הדרך לא ארוכה, כי כשיבוא המשיח, כשהקדוש ברוך הוא ייתן מכה על השלוחן ויגיד אני השם, אז בין רגע הכל מתהפך. הדרך לא ארוכה מבחינה גיאוגרפית או היסטורית או זמנית. הדרך ארוכה בלב שלנו. מהלב שיש לנו היום, ברוך השם, משתדל, אוהב לעשות מצוות, שומעים דרשה טובה, מזדהים איתה, אוהבים את השם, אוהבים את המצוות, אוהבים את זה. אבל מכאן עד באמת באמת להיות נקי, נקי, נקי כמו בדולח בתוך הלב, כנראה שחסר לנו עוד איזשהו צחצוח קטן. איך עושים אותו? וואי, אם הייתי יודע, אז במקום לספר לכם איך לעשות אותו, הייתי עושה אותו בעצמי. אבל איש לרעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק. יש דרכים לפעמים שלא אנחנו עושים אותם. אם אנחנו נעשה אותם, אז הקדוש ברוך הוא יצטרך לחכות 10,000 שנה, עד שמשהו באמת יזוז. אבל לפעמים מספיק שאנחנו נהיה בניוטרל. רק שלא נעשה ברקסים. לא נפנה שמאלה, לא נפנה ימינה, לא נעשה שטויות. וכשאנחנו הולכים בדרך הטוב והישר, כך כתוב בתנך, העברית שלנו אומרת להגיד הדרך הטובה והישרה. כדי שאנחנו נלך בדרך הטוב והישר, לפעמים רבותיי אנחנו רק צריכים להיכנס למעלית, ללחוץ על הכפתור, וכל השאר נעשה כבר על ידי כוחות גדולים מאיתנו, טובים מאיתנו, שיעשו את זה בעבורנו. איפה יש לנו כאלה מעליות? יש כמה וכמה. כמה וכמה. יש מעלית אחת שמגיעה באופן קבוע, 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 סיסטימטי מאז שנולדנו, כל שבוע. כל שבוע יש לנו מעלית אחת כזאתי, זהו הבית מלון, 4,000 כוכבים או 80,000 כוכבים, הבית מלון של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מוזמנים להיות אורחים בבית מלון הזה. בעוד כמה? עוד 4 שעות. מי שעושה שבת מוקדם יהיה לו את זה בעוד 3 שעות. בעוד 4 שעות יהיה הצפצוף, שהדלתות נסגרות, ואנחנו במעלית, ואנחנו עולים,
והמעלית מתרוממת, מתרוממת, מתרוממת. בואו רבותיי, אם פעם אחת יהיה זמן, אני אקרא כמה קטעים מהזוהר הקדוש על השבת. אבל לא צריך אפילו לתרגם אותם לעברית, כי יש אותם כבר מתורגמים, אפילו מנוקדים. יש ספרות, רבותיי, בלי הזוהר הקדוש. מה הפירוש? תבינו מה הפירוש. אנחנו לפעמים עוצמים את העיניים, חושבים שבבית המקדש יש כזה מין משהו שכהנים אוכלים, ובעלים מתכפרים. הכהן לוקח כזה שוק, לא שוק של תרנגולת, שוק של כבש. ראיתם פעם שוק של כבש? על האש, כזה טוב כזה. הוא שם אותו על הצלחת, שם לו חרדל. למושכו ולגדולו, אומרים חזל. מה זה למושכו ולגדולו? כדרך שהמלכים אוכלים. כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. איזה כיף להם. הלו, הלו, הלו. בשבת קודש אתה הכהן. אל תחכה שהכהן יאכל ואתה תתכפר. תאכל ותתכפר. מה תאכל? את כל המאכלים שהרבנית הכינה לכבוד שבת. איזה מאכלים טובים, איזה שפע, איזה יופי, איזה נהדר. כל דבר, רק לזכור, רבותיי, אנחנו עכשיו בבית מלון של הקדוש ברוך הוא. להתנהג בהתאם. להתנהג בהתאם. זהו. ואז, רבותיי, הנה יש לנו כאן אחד מהמברשות המצחצחות נהדר את הלב. זה לא הולך ביום אחד, לא בשבת אחת, אבל להתרגל. הבה ונזכור, שתי דקות לפני כניסת השבת, לנשום עמוק, אנחנו עכשיו מחזיקים ביד מפתח, נועצים אותו בתוך הדלת של החדר שלנו בבית המלון. המפתח הזה הוא וירטואלי, לא מפתח ביד. זה המפתח שעושים כשהולכים לבית הכנסת לתפילת מנחה או לקבלת שבת, והנה אנחנו הולכים לטהר את הלב. כשאנחנו נשיר פעם ותאר לי בינו, הקדוש ברוך הוא יעשה את זה לנו. מה אנחנו צריכים לעשות? להיות בניוטרל. הרחב פיך והמלאו. תפתח את שתי הידיים, הקדוש ברוך הוא ייתן שפע. והנה רואים איזה שפע. לב טהור ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. את הלב הזה שיוסף היה לו, עד שפתאום הוא הזדייף טיפה. המן נתן את זה, המן עשה את זה, אין לנו מן. כל שבת יורד מן, משמי השמיים לשמיים, הפרנסה שלנו זה עם המן. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, ויהיה לנו הרבה, 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 הרבה. בריאות, עושר, נחת, לב טהור. ומעל הכל, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה. כל חי תמיד איתי. השבוע בפרשה, עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
אם כן, אחים יקרים, אנחנו כאן ברדיו קול חי. השיחה השבועית מדברי תורתו של הרבי מלובביץ'. פרשת בהעלותך. כאשר ציווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו למנות את 70 הזקנים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. ואומרים על כך חכמנו זיכרונם לברכה, למה דומה משה באותה השעה לאותו הנר שמונח על גבי מנורה, ודלקו ממנו נרות הרבה ולא חיסר אורו כלום. כך לא הייתה חוכמתו של משה חסרה כלום. כאשר נזקקים למשל, כשאנחנו צריכים משל, ידוע לכולם, קיים משל וקיים הנמשל. מעיד הדבר שהנמשל עצמו קשה קצת להבנה, ולכן יש צורך במשל כדי להקל על ההבנה של העניין. במקרה של משה והזקנים, מהו הצורך במשל? מה היה הצורך הזה? והלא כל אדם מבין שחוכמה היא דבר רוחני, וכאשר משה מאציל לזקנים מן החוכמה והרוח שעליו, הרי שאין הדבר אמור לגרוע מחוכמתו של משה. מה היה כאן החידוש בכך? מתברר אפוא שגם בהאצלת של חוכמה שיכול הדבר לגרוע מהרב, כל עוד התלמיד נמצא בדרגה קרובה יחסית לזו של הרב, אין הלימוד עצמו נגרע מחוכמתו של הרב. הרב נשאר בדרגתו והוא מלמד את התלמיד ומעניק לו מחוכמתו. אולם אם מדובר בתלמיד שדרגתו רחוקה מדרגת הרב, עד שהרב נעלה ממנו לאין ארוך, גורם הלימוד עמו איזו ירידה אצל הרב. כאשר הרב צריך ללמד את אותו תלמיד שאינו בערכו של הרב, הרי שהוא נדרש לצאת מהעולם הרוחני שבו הוא עצמו שרוי ולהיכנס ולרדת לעולם אחר לגמרי, לאותו עולם זה שבו שרוי התלמיד הרוצה לקבל את מחוכמת הרב. הרב נדרש לחפש משלים בדוגמאות מעולם המושגים של התלמיד כדי לאפשר לו להבין את העניין במושגים שלו. אותה ירידה, ירידה זו גוררת ירידה של הרב עצמו. וזהו, משה רבינו היה נעלה לאין ארוך מן הזקנים. לכן אפשר היה לחשוב שזה שהוא האציל חוכמה להם, הרי האצלת אותה חוכמה אמורה הייתה לגרום ירידה אצל משה רבינו עצמו. אומרים לנו חכמינו ז"ל שאף על פי כן לא גרעה האצלת החוכמה של משה על הזקנים, לא גרעה מאומה מרוחו הגדולה והעצומה והאינסופית של משה רבינו עצמו. כיצד אכן לא גרעה האצלת החוכמה על הזקנים ירידה אצל משה רבינו? יש להעביר זאת בשני אופנים. א', אופן אחד, שלא נשכח, הדימוי הזה בלשון חז"ל, נר שמונח על גבי מנורה ודלקו ממנו נרות הרבה, משה רבינו היה אז בבחינת נר שירד מדרגתו העילאית והונח על גבי מנורה. הרי שבאותה שעה אנחנו מתעוננים ורואים אולי רגע אחד, אולי תשש כוחו של משה, והנה בא כאן ואומר, הנה אולי הייתה זאת ירידה אצל משה רבינו, עד שהיה בבחינת נר שידיקו ממנו נרות הרבה. הצטמצם באמת למעשה הפער הערכי בינו לבין הזקנים, ולכן הצלת הרוח לא גררה ירידה בדרגתו זו של משה. אולם במדרש מופיע הסבר נוסף. משה משלו לא חיסר כלום, שנאמר ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. העובדה שהאצלת הרוח על הזקנים לא גרמה ירידה בדרגתו של משה רבינו נבעה דווקא מחמת רום מעלתו של משה ורום גדלותו של משה רבינו. הועיל ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, לא היו אצלו שום מגבלות, והיה יכול להעניק מחוכמתו גם למי שעומד בדרגה נחותה לאין ארוך ממנו, מבלי שהדבר יגרום שום ירידה אצלו עצמו. הייתה לו יכולת להישאר במעמדו ובדרגתו העליונה, ואף על פי כן להאיר ולהשפיע למרחקים, וזהו כוחו האלוקי של משה רבינו, שזכה מאת הקדוש ברוך הוא לגילויים אדירים כשעלה שם למרום, והוא משה רבינו זכה לגילוי אדיר, לגילוי נפלא שאין לו קץ ואין לו תכלה, וזה היה משה רבינו של אז ושל כל הדורות ושל היום. ושלא נשכח, בבוא הזמן של בית המקדש השלישי שירד מוכן, הרי שבתוכו יהיו משה ואהרון, הם יהיו יחד כדי להמשיך לנתב את עם ישראל בבית המקדש החדש השלישי שיבנה במהרה בימינו, אמן.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
Ladies and gentlemen, Mordechai Ben David.
במוצ"ש הקרוב, המלך של המוזיקה החסידית בכל הזמנים, מרדכי בן דוד, מגיע לראיון ראשון ובלעדי עם מנחם קוקר לרגל צאת האלבום.